כל חי אונליין 93fm.co.il
ומסרים ולפיהם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חזר בו מכוונתו להעביר את שגרירות ארצות הברית מתל אביב לירושלים. בכיר אשף אחמד מג'דלני אומר כי נראה שטראמפ חזר בו מהדברים והכוונה להעביר את השגרירות הייתה רק סיסמת בחירות. חברת הכנסת שולי מועלם מהבית היהודי מביעה חוסר סיפוק מאישורי הבנייה ביהודה ושומרון ומטילה ספק ביכולותיו של ראש הממשלה נתניהו לגבש עמדה מול האמריקאי.
זה מלווה בהרבה תהיות ותחושות שלא ברור למה רק 2500, הרי זה לא נותן מענה לשום דבר אחרי 8 שעות של הקפאה בתכנון ובנייה, למה רק בתוך הגושים, האם אנחנו מתיישרים עם קווי המדינה הפלסטינאית של השמאל. אני מניחה שהשאלה הראשונה שישאל ראש הממשלה בפגישה עם הנשיא החדש היא מה ישראל רוצה, וכדאי שראש הממשלה יגיד מה ישראל רוצה.
ראש עיריית ביתר אלית מאיר רובינשטיין מותח ביקורת חריפה להנהגה שכחה לטענתו את העיר ביתר אלית באישורי הבנייה.
הנציגות החרדית נמצאת בממשלה כעוגן מרכזי, וראש הממשלה ושר הביטחון יושבים ומחלקים הקפאת, מפשירים הקפאת בנייה, וביתר אלית הייתה אפס ברשימה הראשונה. על זה אני לא יכול להבין איך דבר כזה יכול היה לקרות.
שר הפנים אריה דרעי נפגש אמש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ודן עמו בהרחבת הבנייה ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו אמר לשר דרעי כי הוא תומך בהחלטה להרחיב את העיר ביתר והנושא יתוקן ויאושר. מחלקת המדינה האמריקנית של ארצות הברית הודיעה הלילה כי שוקלת מחדש את החלטתו של הנשיא היוצא אובמה ושר החוץ שלו קרי להעביר לפלסטינים 221 מיליון דולרים, ההחלטה שהעביר אובמה שעות ספורות לפני עזיבתו את הבית הלבן. ייתכן והעברת הכספים אינה עולה בקנה אחד עם סדר העדיפויות של ממשל טראמפ, כך נאמר בהודעה. ותוך כך, ממשל טראמפ נמנע מנקיטת עמדה בעניין החלטת ישראל לאשר בנייה של 2,500 דירות ביהודה ושומרון. דובר הבית הלבן שון ספייסר אמר כי הנשיא וראש הממשלה נתניהו ידונו בסוגיית ההתנחלויות ובנושאים אחרים בפגישתם בחודש הבא בוושינגטון. הנשיא, כך נאמר בהודעה, מחויב להבטחתו לשפר את הקשרים בין שתי המדינות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה הודעה בה נאמר כי היום הוא יום גדול לביטחון הלאומי, אנחנו מתחילים לבנות חומה בין ארצות הברית למקסיקו. בנוסף, טראמפ צפוי לחתום היום על צו להגבלת הגירה של מוסלמים לארצות הברית. מנתונים של משרד הבריאות על זיהומים בבתי חולים עולה כי השיעור הגבוה ביותר של זיהומים הקשורים בצנתר בכלי הדם היה בבתי החולים רמב״ם בחיפה והדסה הרצופים בירושלים. חבר הכנסת דודי אמסלם מהליכוד שיגר מכתב לאיש העסקים ארנון מילצ'ן בו התנצל על דבריו כי האשים את מילצ'ן בניסיון להפיל את ראש הממשלה. במכתבו של אמסלם נאמר כי הוא התכוון לצאת נגד מילצ'ן כי לא התכוון לצאת נגד מילצ'ן. אם מר מילצ'ן רואה עצמו נפגע מכך באופן אישי, אני מצר על כך. הוועדה לעניינים מדיניים של המועצת האיחוד האירופי אישרה לילה דוח המאשים את ישראל ואת מצרים במשבר ההומניטרי ברצועת עזה. הדוח מציין את הירי שביצע כוח צהל בעבר דייגים פלסטינים וטוען כי מדובר במקרים בהם נהרגו במכוון יחידים שלא היוו סכנה מיידית לחיי האדם. ישראל נוהגת בדפוס פעולה מזעזע של הרג שהוא לכאורה שיטתי ובלתי חוקתי. הדוח מותח ביקורת חריפה גם על עיריית ירושלים המואשמת בכיפוחה ובדיכויה המכוון של האוכלוסייה הערבית בעיר ובעידוד התושבים היהודים על חשבונם של הערבים. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות חורף קר בחוץ, סדרת מטרנה מהדרין, היחידה עם רכיב הביו התורם לחיזוק ההגנה הטבעית של תינוקך.
לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
היום ירדו גשמים קלים ברוב אזורי הארץ, מחר התקררות ניכרת, במהלך היום הגשם יתחזק מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. ביום שישי גשמים ירדו לפרקים ברוב אזורי הארץ, בחרמון ירד שלג, יהיה כמה רגיל בעונה. במהלך הלילה צפוי לרדת שלג בערי הגולן והגליל. בשבת הגשם השלג יימשך ויתכן שלג בפסגות הגבוהות של ערי המרכז.
בחסות חורף קר בחוץ, סדרת מטרנה מהדרין, היחידה עם רכיב הביו התורם לחיזוק ההגנה הטבעית של תינוקך.
לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
ועד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר בצוות. יעל איבר, צביקה גרוניך, מוטי קופר, ואנחנו ממשיכים קצת עם ענייני הבנייה, עוד מעט עניינים אחרים, כמו חקירות נתניהו וכל המסתעף ועוד כמה עניינים. ממלא מקום ראש עיריית ביתר עילית, הרב יצחק רביץ, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר, יום מורכב קצת בשביל ביתר, אבל בסדר.
למה?
לא, הסיפור שהיא מאפשרה של הבנייה של אתמול, זה משום מה שכחו את העיר הכי גדולה ב... ביהודה ושומרון.
למה שכחו? מה
הסברה שלך? אני לא יודע, תראה, אפשרו 2500 דירות וביתר יקצו מתוך זה 86 דירות, כאשר ביתר למעשה היא העיר הגדולה ביותר של הציבור החרדי, ודאי ביהודה ושומרון. אנחנו אמנם משים על הקו, על קו הירוק,
הגדולה ביותר אחרי מודיעין עילית, התכוונת מעבר לקו הירוק.
מבחינת הגודל אני לא יודע להגיד לך יותר גדול,
מספר התושבים, כן,
בעניין הזה אני מדבר גם בשביל מודיעין עילית.
מבחינת סופרים זה בסדר גמור, כן.
זה בסדר, גם אנחנו גם מודיעין עילית, שכחו אותנו. ואני מאמין שמשגה שיצא מתחת ידי השליט, והבוקר כבר הותקנו שיש איזשהו...
כן, דרי נפגש נתניהו בלילה.
זה קורה.
כמה דירות כרגע יש בבנייה בעיר? אתה יודע למה לנו?
יש בגבעה C 218 דירות כמדומני שהתחילו בהליכי בנייה, יש כמה דירות בהליכים שונים, עוד כמה מאות בהליכים שונים, אבל ביתר יש את העתודות הקרקע הכי גדולות שיש במגזר החרדי. מדברים בכלל על נושא הזה של פתרון הבעיה של המצוקה של הדיור לציבור החרדי, ביתר יכולה להגיע השמיים עם הגבול, לאלפי אלפים של דירות, זה רק צריך רצון טוב.
תראה לאן הגענו, נציג של דגל התורה מדבר ככה, איך אפשר לפתור את מצוקת הדיור מעבר לקו הירוק?
לפני 22 שנה, בחורף שנת תשנ"ה, אני הייתי יחד עם אבי, זיכרונו לברכה, אצל הרב שח. זה היה פחות או יותר, אני חושב שזה כמעט מדויק אפילו בזמן, כי זה היה באחד מימי שישי של חודש תבט, ואז הייתי מאורס, ונכנסתי עם אבי לרב שח, בשביל לדבר אם לקנות דירה ביתר. הוא עודד אותי, בירך אותי, תמך בעניין בפה מלא, ואני לא היחיד דרך אגב. יש עוד כמה וכמה אנשים שחיים עמנו שמעידים על כך. כל השמועות האחרות הם שקר. הרב שח, לפני שהוא התיר את הנושא הזה של ביתר, הוא שלח את אבי זיכרונו לברכה לעשות כמה בדיקות שאבי עשה באמת מול האמריקאים ועוד גורמים נוספים. אז בזמנו זה היה רבין כשהוא היה שר הביטחון. והרב שח אישר את זה בפה מלא, עוד לפני מקומות אחרים שאנשים גרים שם. אני גר כאן בברכתו ובשליחותו של הרב שח.
מעניין מה שאתה אומר. הנושא הזה כבר דובר בעבר ודיברו עליו, ובכל זאת, הנימוק של הרב שח היה מה? בגלל שזה גוש התיישבותי שישאר תמיד בידי ישראל, לא במקום סכנה, בעומק השטח, מה היה הנימוק?
בזמנו רבין היה שר הביטחון, והרב שח ביקש מאבי, זיכרונו לברכה, שילך לברר אצלו את העמדה של הממשלה. רבין אמר, ביתר עילית ומעלה אדומים זה ירושלים רבתי. וזה העמדה גם כן של הפלסטינאים וגם של האמריקאים. הוא חזר עם זה לרב שח, הרב שח אמר, לא ויתר, אמר, תלך לאמריקאים. אני לא זוכר מי היה שגריר בזמנו, אבל אבי נפגש איתו אצלנו בבית, ושיחה מורכבת איתו ועם כל הצוות שלו, ולאחר כמה ימים הוא חוזר עם תשובות, ביתר, אנחנו מבינים את הנושא, יש הרי את כל העניין של ההתנחלויות, אנחנו לא חלק מהעניין, אומנם אנחנו גרים פה בהגדרה של התנחלויות, אבל אנחנו לא חלק מהתנועה של ההתנחלות, גם אנחנו, גם אחותינו מודיעין עילית, שנינו נמצאים מעבר לקו הירוק או ממש על הקו, ויש כאן באמת השיקול המרכזי שהרב שח עם זה הלך, זו הייתה השקפה שלו, העניין של ההתגרות באומות, אנחנו לא באים בשביל להתגרות באומות, אנחנו באים בשביל לגור, מבחינתנו הם ייתנו לנו עכשיו.
זהו, אם ייתנו לכם צ'ק, חוק צ'ק, תעזבו שם את המקום, לכו תבנו את הבית במקום אחר.
לא כסף, אנחנו לא מדברים על כסף, אם ייתנו לנו
קורת גג, חלופה, אדם מתכוון, צ'ק בשביל חלופה.
אם מדינת ישראל, שאנחנו באנו לכאן כשיופי ביילין היה שר, וכשרבין היה ראש ממשלה, הם שלחו אותנו לפה, לא
סמוטריץ' ואחרים. כלומר, כשיש ממשלת שמאל בשלטון, ההתנחלויות פורחות, היישובים היהודים ביהודה ושומרון פורחים, וכשהימין בשלטון, רק פחד ממה יאמרו הגויים ומה יאמר אובמה.
לא, אני חושב שמה ששותפי ראש העיר מאיר רומשטיין אמר לך בשעה הקודמת, הכל זה אמריקאים, זה לא משנה איזה ממשלה שולטת כאן. כשאובמה שלט, היה פה 8 שנים של הקפאה, זה היה פשוט מזעזע. אז אומנם הייתה הקפאה באופן רשמי, אבל בסופו של דבר ביתר פרחה בשנים האחרונות, ביתר ילית וביתר תחתית, יש כאן אלפי יחידות דיור שנבנו בצורות כאלה ואחרות, אי אפשר לחנוק, יש מציאות של חיים. באו לכאן ב8 שנים האחרונות למעלה מ-2,000 זוגות צעירים, בתנאים לא תנאים אמנם, ואנחנו רוצים שהכל יהיה בצורה מסודרת יותר ועם דירות ראויות. אבל מי שבעצם מתווה את המדיניות זה האמריקאים, הם גם כאן מגיעים לכאן, הם מצלמים כל הזמן, הם מפקחים כל הזמן, יש להם, אני לא מדבר על המערכת של ה... העברות מידע של אנשי השמאל שהם מעבירים כל מה שקורה באזורים האלה. אני מדבר שהם בעצמם מפעילים כאן מערכות שלמות בשביל לקבל מידע על כל קרוון שעובר את המחסום. והם אלה שהם מתווים את המדיניות. עכשיו, ההפשרה של אתמול, אין איזה ספק שזה תוצאה של חילופי השלטון בארצות הברית. אני מוכרח לומר לך שגם לביתר אנחנו מנהלים איזשהו קשר עם האנשים שם שסביב הנשיא החדש. וכבר הצליחו להסביר להם איך הדברים נראים כאן, ואת הייחודיות של ביתר אלית, ושוב, אני אומר בנושא הזה גם מודיעין אלית, אבל ביתר אלית אנחנו ממש באמת יושבים על הקו, חלק מביתר אלית היא ממש ממש על הקו עצמו, על קו הירוק עצמו. בזמנו, כשאבי זיכרונו לברכה ישב...
וכשאתה אומר שאתם מנהלים קשרים עם אנשים של טראמפ שם בארצות הברית, מה אתם שומעים?
קודם כל הקשבה, זה רצון להבין. הם לומדים את הנושא הזה, ו... ואנחנו בקשר עם באמת עם מישהו, לא, לא, לא חשוב, אבל בהמשך אני מניח שזה יתפרסם, הצלחנו להגיע למישהו
מישהו מאוד בצוות מאוד קרוב. בצוות של טראמפ בבית הלבן?
כן, והצלחנו להגיע אליו.
יהודי?
לא, לא, לא חשוב, אני מאמין שבהמשך זה
יתפרסם. לא, זה מעניין, מעניין מה שאתה מספר. איש מהצוות של טראמפ בקשר עם אנשים בביתר אלית כדי לקדם את האינטרסים של העיר.
לשמוע מה קורה כאן, והוא שמע, ואני מאמין שיהיו עוד שיחות, ואני שמח, יש פתיחות כמו שמפורסם.
בהנחה שלא מדובר בטראמפ עצמו, אז מי כן?
אני לא חושב שאני יכול להגיד דברים שלא הוסמכתי ל...
מי מנהל את הקשר הזה?
גורם שלישי, שאנחנו איתו בקשר, והוא, שיש לו קשרים גם פה בממשל וגם במקומות אחרים, והוא יצר קשר שם עם מישהו כבר אחרי הבחירות. והגיעו שם לאחד האנשים הקרובים ביותר, והבהירו לו מה המצב כאן. ואני לא יכול להגיד שיש לנו הבטחה שכל העסק ירוץ, אבל אני חושב שהכיוון הוא
חיובי. כן, עוד מוקדם. טוב, הזכרת את אביך, זיכרונו לברכה, מקודם, נדמה לי בשבת, היום הצעת שלו, כמה שנים?
8 שנים.
8 שנים. אני מוכרח לומר, לספר, הייתי השבוע בבית שלו, בבית של אמך, שתיבדל לחיים ארוכים, החסרתי פעימה להיכנס לחדר עבודה שלו ברחוב בית וגן, והוא לא שם. אז אני, שאיש פשוט מרגיש ככה, אני מניח שאתה כבן והיתר אחים מרגישים איזשהו, איך נאמר, חלל גדול כבר 8 שנים. בכל זאת היה, מעבר לזה שהוא היה אבא שלך, הוא היה איש ציבור מהבחירים ביותר, מהמדברים ביותר, מהמייצגים ביותר.
תראה, אני אגיד לך משהו בהקשר הזה, ואני ברשותך אקח אותך שוב גם להקשר של ביתר. הזכרת את החדר העבודה שלו, שהוא נשאר בדיוק כמו שהוא עזב אותו עם הספרים ועם השולחן.
לגמרי, הדבר היחיד שהשתנה שם, זו הרימה קטנה של ספרים שיצאו לזכרו.
כן, כן, שזה חלק מהנוף של...
הטלפון אותו טלפון, הספרי קודש אותם ספרי קודש, הכיסא אותו כיסא, הכל נשאר אותו דבר.
כן, כן, בהחלט. ואני רוצה להגיד נקודה אחת שהיא מאוד חשובה. בהתנהלות שלו, מכיוון שהוא היה נאה דורש ונאה מקיים, ואני אגיד לבמה דברים אמורים. בזמנו, כשביתר קמה, אמר לי מוישה לבוביץ', שהוא היה ראש העיר הראשון של ביתר, הוא אמר, הייתי במשרד של אבא שלך יותר ממה שהייתי בבית שלי. הוא היה נציג הציבור הראשון, ובאותם ימים גם היחיד, כשאימץ לליבו את ביתר, והוא בא ואמר, אם אני רוצה להוביל את העניין הזה שביתר זה אחד מהפתרונות של לדיור לציבור החרדי, אני גם רוצה שהילדים שלי ילכו לגור שמה. אני חושב שאבי, זיכרונו לברכה, הוא הנציג ציבור היחיד ב-30 שנה האחרונות שהילדים שלו גורים בביתר. ואני ואחותי ועוד אח שקנה כאן דירה ונכדים כבר, זה כבר הדור השני שגרים כאן. בזמנו, לפני 22 שנה כשאני קניתי כאן דירה, זה היה לפלא ביני חברה וידידיי בישיבת חברון. אני הייתי הבחור הראשון מהוועד שלי, מהשיעור שלי, שקנה דירה מחוץ לגבולות ירושלים בני ברק. והייתה את האפשרות לקנות בירושלים או במקומות אחרים, אבל אבי כחלוץ שובר לפני המחנה, הוא אמר, אני לא יכול להגיד לאנשים, לכו לביתר ואת הילדים שלי לסדר בירושלים. הוא אמר, לך לביתר. לא אמר לך שזה היה לי קל, אבל אז הוא לקח אותי לרפשח, וכמו שסיפרתי בתחילת הדברים. אני חושב שזה היה בעצם, זה סיפור שמאוד מאפיין את כל הפעילות שלו. הוא מעולם לא עשה דברים מהשפה ולחוץ. הכל היה אמיתי, מתוך אמונה יוקדת ואידיאולוגיה שהוא יחזיק בה לאורך כל הדרך. אני חושב שלכן גם כן הוא הצליח. הפירות של הפעילות של אותם שנים שהוא עשה בשביל לפתור את הבעיה של מצוקת הדיור, עד היום נהנים מזה. זה ביתר ומודיעין עילית ואלעד והשכונות החרדיות בבית שמש, וההתפתחות הגדולה של רכסים וכן הלאה. זה במשך עשרות שנים אנשים נהנו מזה, וצריך לחזור באמת לאותם תקופות.
מה קרה? נתקענו מאז. כאילו לא אנחנו, הדירות נתקעו.
לא, חס חלילה, לא מטיל דופי בפעילותם של
אחרים. לא, חלילה, הוא היה איש עשייה ואיש חזון והכל, אבל אני לא מחפש למה לא אחרי זה, אבל משהו קרה אחרי זה, אני חושב משהו שלטוני בכלל, שהעסק קצת נתקע.
יש כמה דברים שקרו ב-20-30 שנה האחרונות. זה שלטון המשפט, שלטון היועצים המשפטיים והחשבים שהשתלט עלינו, והכל נפח. כל בירוקרטיה שהייתה קיימת אז נהייתה מסובכת, כפולה ומכופלת ומשולשת. וכל דבר שאתה מגיע לידי אישור, אז איך להגדיר שכונה חרדית, איך להגדיר חרדית. ובזמנו כשהקימו את רמת שלמה, אני זוכר את אבי זכרונו לברכה, ימים ולילות הוא ישב עם משרד המשפטים, ועד שהגדירו את זה, והנה, היום השכונה עומדת לתפארת ועוד הולכת להתרחב. היום הדברים יהיו הרבה יותר מסובכים. אנחנו נמצאים תחת שלטון, הייתי אומר, לא דמוקרטי. אנחנו אמנם במדינת ישראל, וכאילו יש בחירות, וכאילו נבחר שלטון ומנהל את העניינים, זה ממש ממש רחוק מהמציאות. סופו של דבר יושבים לך במשרדי ממשלה השונים אנשים שמקבלים את ההחלטות, וזה לא אלה שנבחרו. זה חלק מהבירוקרטיה שנחתה עלינו, שהיא מקשה מאוד על ההתנהלות ועל האפשרות. תראה מה שקרה בחריש, ותראה מה שקרה בכל המקומות, הכל תוצאה של סעיפים ותתי סעיפים שנפלו בפן המשפטי. ושם צריך פתרון. אני לא יודע אם יש.
אבל טוב.
אני חושב שזו בעיה שחייבים להציף אותה.
כן, הבעיה להציף אותה, אנחנו מוצפים בבעיית המצוקה הזו שלא נגמרת. אני חושב שהבעיה האמיתית היא בציבור שלנו, היא לא בעיה, היא בעיה מבורכת. מספר הזוגות הצעירים הנישאים מדי שנה, נדמה לי חוצה כבר את קו ה-8,000, ופשוט אין מספיק דירות, כמה שבונים ויבנו, וגם מחר יצאו לתנופת בנייה אדירה, עדיין לך תדביק את הפער, וזו במרכאות הבעיה, אתה נכון?
אני חוזר ואומר, ביתר עילית היא אחד האופציות, נכון שהיום המחירים יקרים, אבל זה שוב, זה תוצאה של מדיניות.
תציף את השוק, המחירים ירדו.
אין ספק.
טוב, אולי טראמפ ייתן לנו את ההורדת מחירים האלה אוטוטו. הרב יצחק רביץ, ממלא מקום ראש העיר ביתר עילית, תודה, בוקר טוב שיהיה.
תודה רבה, בוקר טוב.
בשורות טובות, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
בג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבג'ט תמיד יותר משתלם.
יש לכם דלתות פנדור בבית? סימן ש...
דלתות פנדור זה
סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
שלום, כאן יעקב ארנברג, ראש מכון ארנברג. אני מזמין אתכם לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע, ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות, במסלולים נפרדים לנשים ולגברים בבני ברק ובירושלים. לפרטים והרשמה 1-700-555-714.
כשהבנק אומר לך לא, אמריקן קרדיט כאן בשבילך. עד 100,000 שקלים לכל מטרה ובלי ערבים. אז בוא לפגישה אישית עם אחד מיועצי ההלוואות שלנו ותקבל כאן ועכשיו את ההלוואה שאתה צריך. אמריקן קרדיט, כוכבית 5787.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
מבצע באינטרנט רימון לרגל השקת טכנולוגיית חוכמת ההמונים. 50% הנחה למצטרפים חדשים. מתקשרים 1-800-222-234.
הבית שלנו בושים חכם, אינטרנט רימון.
כפוף לתנאי המבצע.
יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החינצאה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מנכ"ל המשרד לשירותי דת, עורך הדין עודד פלוס, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
אני קורא תחקיר של עקיבא וייס באתר תאגיד השידור הציבורי כאן. הכותרת היא שהאוצר ומשרד הדתות לא מרחמים על עובדי המועצות הדתיות, ואם נפרוט את זה לפרוטות, העובדים הזוטרים מקבלים פרוטות, והבכירים נהנים משכר מרשים. לדעתי נמוך מאוד ביחס לתפקידם במגזר הציבורי, אבל ביחס לעובדים הזוטרים, הפערים כל כך גדולים. למה זה?
טוב, קודם כל אני מתחבר לזה. אני גם מסכים שהשכר שמקבלים הוא שכר נמוך, שכר לא עולם את המעמד של משקיעים. ואנחנו במגבלות האלה, אני בתפקיד שנה וחצי, נחשפנו לפערי שכר בכל הרמות של במועצות הדתיות וגם במשרד הדתות. עכשיו, במצב הנתון הזה אנחנו החלטנו לראות איפה אנחנו מסוגלים לבצע שינוי. אני רק רוצה להסביר. עובדי המועצות הדתיות, כמו עובדי המשרד לשירותי דת, הם כפופים בכל מיני הסכמים קיבוציים. זאת אומרת, הם לא איזשהו סקטור שמשוחרר ממגבלות של הסכמים קיבוציים. עכשיו, ברגע שאתה רוצה לשנות הסכם קיבוצי, אתה צריך לעשות איזשהו תהליך יחד עם ההסתדרות, תהליך מורכב, תהליך ארוך, שאומר פתיחה של הסכמים קיבוציים, זה דבר מורכב. כשאנחנו נכנסנו בתפקיד, היו ערב חתימה של הסכם המסגרת של המגזר הציבורי, שנחתם בסוף 15, שבעקבותיו כל העובדים במגזר הציבורי קיבלו העלאה בשיעור של 7.5% ועוד 2,000 שקל. אנחנו הצלחנו ממש לפני סגירת ההסכם, אני נכנסתי לתפקיד בזה 4 חודשים לפני, ואתה, כמו שאתם יכולים להבין, לבשל הסכם כזה זה לוקח הרבה מאוד זמן, הצלחנו להכניס חריג אחד, וזה שכר הבלניות. ובאמת, ברגע שנחתם ההסכם, נקבע שהבלניות יוחרגו, והצלחנו מיד אחרי זה, לתת להם העלאה של 10% מעבר ל-7.5% ומעבר ל-2,000 שקל.
כלומר, מה בשורה התחתונה, מה כתוב בתלוש בסוף החודש?
בתלוש כתוב עוד 10%, עוד 10%
בשכר. 10% על כמה?
7.5%.
כמה זה?
ממוצע. אם נגיד עכשיו שכר המינימום זה באזור 5,000 שקל, אז למשרה מלאה זה עוד 500 שקל.
לא בשמיים.
אני חייב לומר, ברור לנו לכולנו, שהשיעורים האלה הם שיעורים זעומים, אבל בכל מערכת השכר, כל העלאת שכר שאנחנו שומעים עליה היא העלאת שכר בשלושה אחוזים. גם את 7.5% שההסתדרות הצליחה אחרי מאבק להשיג עבור כל עובדי המגזר הציבורי. אנחנו מדברים על משהו כמו, על זה משהו כמו 5 פעימות,
אבל כשמשהו במבנה השכר לקוי, כשמשהו במבנה השכר לקוי, והבעיה היא מערכתית, למה לבוא לאוצר ולומר, תשמעו, כל מה שקשור לכלי הקודש במדינת ישראל, רבני יישובים, מושבים, שזה פרשה בפני עצמה, רבני שכונות שכבר שנים ארוכות לא מונו בגלל פחד מהרפורמים, וכל הרבנים ונושאי המשרה הטובה, הדתיים נקרא להם, אתה אומר בלניות, וזה יכול להיות עובדי החברות קדישה וכולם, השכר שלהם נמוך באופן משמעותי ביחס לכל עובד במגזר הציבורי. אתה יודע מה, פקיד בעירייה מרוויח פי 3 מעובד זוטר במועצה הדתית. למה לא
נכון? בצלאל, זה לא נכון, אני נמצא פחות או יותר על אותו סולם שכר. זה נכון שברבות השנים העובדים ברשויות המקומיות הצליחו באמצעות מאבקים להשיג לעצמם הישגים, אבל בואו תראה מה אנחנו עושים.
כי הלובי שלהם חזק.
אנחנו להעלות את השכר של העובדי, של הבלניות. אנחנו עכשיו, כל הכסף עלינו יצא, שהעלינו את השכר של יושבי ראש המועצות הדתיות והרבנים שמונו אחרי שנת 2006. כן? הצלחנו, אנחנו מדברים על אנשים שנמצאים, היו בתחתית הסולם. עשו סקטור בין רבנים שמונו לפני 2006 שהרוויחו שכר גבוה, לבין רבנים שמונו אחרי 2006. מה עמד מאחורי הדבר הזה? מה מאחורי הדבר הזה לנסות ולהקטין את מעמד הרב? הצלחנו להילחם בזה ולעשות בשתי פעימות השוואה. אנחנו נותנים עכשיו מחצית העלייה, בראשון לראשון 18, עוד מחצית העלייה. מצאנו ראשי מועצות דתיות שעושים תפקיד קשה. הם כאילו מקבילים לראש אגף ברשות מקומית, אבל הם עושים עבודה הרבה הרבה יותר קשה, כי הם עצמאים, יש להם תקציב לנהל, יש להם עובדים לנהל, יש להם שתי מסיבות.
והזכרתי אגב את שכר הרבנים. תשמע, הרבנים משקיעים מזמנם. הם נאלצים לבוא לגור ביישובים שהם לא גרו בהם קודם. רב מתמנה לרב יישוב, רב מושב, רב מועצה אזורית, לא משנה איפה. השכר שלו כמה, תזכיר לנו?
השכר נמוך.
איך הוא יכול לחיות? הוא צריך להשכיר דירה, אף אחד לא עוזר לו, הוא צריך לנהל את המערכת.
בצלאל, אני, הלוואי ויכולתי להיות כמוך לשאול את השאלות, אני כאן צריך לתת את התשובות.
ואתה אומר שהרבנים לא הולכים לשביתות, כי הם לא יכולים לשבות, הם צריכים לתת שירות לכולם, והם לא אלה שישבתו, אז הם נופלים בין הכיסאות.
אתה צודק. ולכן אנחנו מנסים לפרוץ איפה שאנחנו יכולים. הצלחנו לפרוץ ברבני ערים, עכשיו, ממש בימים האחרונים. הצלחנו לפרוץ, אנחנו ממש בסגירות האחרונות, ראשי מועצות דתיות שקיבלו שכר מפזר, ראש מועצה דתית קיבל 5,000 שקל, 6,000 שקל, ואני אדבר איתך על עיוות של 11-12 שנה. הצלחנו לפרוץ את זה, הצלחנו לפרוץ את השכר של הבלניות, הצלחנו לפרוץ את השכר בתקופה שלנו, של עובדי המשרד לשירותי דת. היו, לא, מעולם לא ניתן לפני התוספת שכר ייחודית לעובדי המשרד לשירותי דת. אנחנו בתקופה שלנו הצלחנו לעלות להם ב10. עכשיו, לא סיימנו את המלאכה. אנחנו עכשיו, היה לי שיחה כבר עם יושב ראש ההסתדרות, אנחנו הולכים להיכנס בכל מה שקשור לרבני ההתיישבות, הולכים להיכנס בכל מה שקשור לעובדי שירותי הקבורה, ועכשיו אני רוצה להסביר, בשירותי הקבורה יש עיוות יותר קשה ממה שאתה מתאר.
מדוע?
כי במקביל, אנחנו מדברים על עובדי שירותי הקבורה במועצות הדתיות, אבל במקביל יש עובדי שירותי קבורה בחברות הקדישה, כן? ושם הם לא כפופים למסגרות שכר,
הם גופים פרטיים.
הרבה יותר גבוה, ואנחנו עושים כנסים, יש לנו כל מיני הכשרות, שאנחנו שמים אחד ביד השני, העובד המועצה הדתית שמתעסק בשירותי קבורה,
לא עדיף אגב, לא עדיף להפריט את העניין הזה של שירותי הקבורה, שחברות הקדישה הפרטיות יטפלו בכל העניין הזה, ולא המועצות הדתיות, גם תפתור את בעיית השכר, גם הפרטה אולי דבר חשוב מבורך.
תראה, אנחנו לא רוצים, יש במקומות שזה עובד, אבל אני לא רוצה לקלקל דבר שעובד פה. יש איזשהו תהליך הדרגתי שהוא תהליך מקומי, יש מקומות מסוימים שחברה קדישה מחזפה את המועצה הדתית, יש מקומות שהעיריות נכנסות לעניין, בגלל העלויות הגבוהות שכרוכות בהקמה, זה איזשהו תהליך אבולוציוני, אני לא יוביל אותו, אבל כרגע כל עוד והם עובדי המועצות הדתיות וכל עוד זה המתכונת, התפקיד שלי זה לנסות לעלות להם את השכר. עכשיו, אני לא רוצה שיתקיפו אותי בגלל שהצלחתי לעלות לאחד, אז למה הצלחת לעלות? עדיף להשאיר את כולם נמוך? עדיף לעשות את המלחמה, להתחיל במי שאנחנו יכולים, במי שזה פשוט. ראשי המועצות הדתיות והרבנים הם לא קשורים להסכמים קיבוציים. קל לי מאוד לעלות להם. מה זה קל לי? זה היה מאבק אדיר. אני לא יודע אם אתם יודעים, הסיכום התקציבי באוגוסט 16 התפוצץ, בליל התקציב התפוצץ בגלל ויכוחים שהיה לנו. השר אריה דרעי נהל, אני חייב לומר, אני הייתי לידו. מלחמה הירואית. כדי להביא את העלייה הזאת.
בוא לא נחפש אשמים.
אנחנו לעלות להם, למה לא הצלחתי לעלות לאחרים?
עודד פלוס, בוא לא נחפש.
אנחנו לעלות להם ואנחנו גם נעלה לאחרים.
אוקיי, אני לא מחפש אשמים ברמה האישית, אבל איפה הייתה הנפילה? איפה הייתה נפילת השכר כמובן? מי היה הגורם, או באיזו תקופה החלה ההידרדרות הזו של שכר הרבנים
ועובדים? שירותי הדת מבחינת השכר נמצאים בתחתית הסולם מבחינת הקשב הציבורי. אוקיי? התדמית הלא טובה, אז אם האדם אין לו תדמית טובה, אז גם ניתן לו מסורת. היו שנים, אני לא יודע אם אתה זוכר, אני ככה יש לי זיכרון מרופל, שסגרו בכלל את המועצות הדתיות.
נכון, ניסו לסגור.
עכשיו, כשאתה עושה את כל התהליכים האלה, ואתה מזיז, נקודת ההתחלה היא כל כך נמוכה, שקשה מאוד לטפל.
הבנתי. טוב, אור בקצה המנהרה, אתה אומר יש?
יש, אנחנו, האור הוא כזה, יש שני אורות. קודם כל אנחנו מצליחים איפה שאנחנו מתאמצים, אנחנו מפעילים את כל הלחץ, אנחנו מצליחים. זאת אומרת, יש קו מגמה, ואנחנו לא מצליחים לבטל. אני כבר דיברתי בשבוע של ההסתדרות, ואמרתי, אני רוצה להתחיל לנהל איתך שיח, גם אם אנחנו כבולים כרגע עם הסכם קיבוצי, בשלב מסוים זה יתפתח, אני רוצה שאנחנו נהיה מוכנים, שברגע שזה נפתח, הסתיימה כל עבודת ההכנה, כל הטבלאות הוכלו, כל הדיונים מול האוצר הסתיימו, ואז ברגע שהחלון ההזדמנויות נפתח, אנחנו יכולים לבצע את העלה.
טוב, אגב, ההידרדרות בשכר החלה בתקופת מי שהיה ראש מפלגת שינוי, תומי לפיד, כך אני רואה באותה כתבה באתר כאן, בשנת 2004, ואז חתכו
ממצחה ראשי המועצות. כמה שנים אחורה אנחנו צריכים, ואיזה עיוות אנחנו צריכים לתקן. עכשיו, אתה עוקב אחרי העשייה שלנו. העשייה שלנו, ואני נתתי לך דוגמאות, רק במישור של השכר. אנחנו עושים בכל מקום שאנחנו יכולים. כן? ויש לנו קבלות להצלחה. אין סיבה שלא נצליח גם בזה.
נאחל לכם הרבה הצלחה, כל עוד אפשר לרומם את קרנם של העובדים, עובדי שירותי הדת, לא רק את קרנם, גם את שכרם, כי בסופו של דבר הם חוזרים הביתה והם צריכים לחייך ולומר, הנה, הבאתי פרנסה הביתה, שווה היה מאמץ, אם תצליח, ביד השכרך.
מי כמוני יכול לחתום על כל מילה שאמרת?
יפה, אני מודה לך שאתה מצטרף לאיחולים האלה שלי, עורך דין עודד פלוס,
מנכ"ל... לא, אצלך זה איחולים ואצלי זה מעשים.
אוקיי, אתה יודע, אתה תעמוד למבחן, לא אני, בסופו של תהליך.
אני, אין לי בעיה, אני עומד למבחן, ואני מצליח
בו חושב. יפה. בהצלחה רבה, עורך הדין עודד פלוס, מנכ"ל המשרד לשירותי דת. קובי פינקלר כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוא, אתה יודע שאני עומד בדיוק מתחת לבית של עודד.
היית עולה אליו, נותן לו את הטלפון שלך, והיינו שומעים אותו באיכות יותר טובה.
זה כבר עשיתי את זה אתמול בערב, סידרתי את כל הדברים האלה, מתחת לפני השטח.
לא, שמעו אותו באיכות קצת, הפרומית של הטלפון שלו קצת לא הייתה ברורה, אבל בסדר, היית עולה למעלה, היינו שומעים אותו יותר ברור. אתם שכנים או מה?
אנחנו שכנים או מה? בלי או מה, שכנים.
בלי או מה, שכנים.
כן, בדיוק מסכת דבא בתרא, אתמול התחלתי ללמוד את הדף היומי, והתוספות אומר שלא היו צריכים לקרוא למסכת דבא בתרא, אלא מסכת שכנים, לא השותפים אלא שכנים.
הגעת כבר לתוספות לפי כך?
הגעתי.
דף ג' נכון?
נכון.
אני עוד לא התחלתי בבא בתרא. אני עוד לא התחלתי בבא בתרא, אני עוד קצת עמוק בתוך בבא מציע, אבל את התוספות הזה קשה לשכוח, גרסא דינקותא. טוב, מה אנחנו מדברים הבוקר? אלאור עזריה, הסיפור עוד לא נגמר.
לא, הסיפור עוד לא נגמר, כנראה שהשופטים הבינו אתמול, תשמע איזה סוויץ שלו השופטים, אני יושב אתמול אצלם בשורה הראשונה, שעה 12 בצהריים, ואז קמים אנשי הסנגוריה ואומרים, אנחנו יש לנו שפן חדש. אנחנו רוצים לזמן לא רק עדות אופי למען אלאור עזריה, אנחנו רוצים לזמן מעכשיו גם את מח"ט כפיר, מפקד חטיבת כפיר, אלוף משנה גיא חזות, שהיה עצמו בבית, והנה יש לנו הקלטות גם. אז אומר אחד השופטים, אלוף משנה כרמל, אומר, תשמעו, זה היה צריך להיות בשלב הראשוני. לא יכול להיות שתדברו עכשיו ותתחילו להחזיר את כל הגלגל האחורנית. הייתם צריכים לעשות זה לפני כן, נוזף. אבל מה דינם של דינים להישמע בין חדרים הסגורים, השופטים יוצאים להפסקה, ואחרי 3 שעות כשהם חוזרים מהפסקה, הם מאשרים את זימונו מחדש של אלוף משנה גיא חזות, לשמוע איך הוא יכול לשכנע את בני המשפחה, תשמע, הייתה כאן עבודה של...
קובי, אני לא מצליח להבין את כל ההתנהלות בפרשה הזו של אלאור עזריה. כל כך הרבה חיילים נתפסים על אין ספור עבירות שהם בלי להיכנס לפרטים, מהריגה בשוגג, תאונות דרכים, מסמכים מסווגים שנגנבים להם מהרכב ועד עבירות חמורות אחרות. עוד לא ראיתי מישהו שהמשפט שלו כל כך מתוקשר, כל כך עם הרבה אמוציות, ומדברים על עונש של בין שנה לשנתיים לשלוש, אני כבר לא יודע כמה, אני כבר לא אוכל זרוש.
בין שלוש לחמש,
עוד יותר גרוע. כשאפשר פשוט לסגור את זה בסתה מהנהלים, אתה יודע מה, אפילו קצת מעבר לתם, אנשים שעברו עבירות הרבה יותר חמורות בתוך הצבא, לא עוברים זובור ציבורי כזה, ולא הולכים לכלא לכל כך הרבה שנים. אני לא רוצה לומר שהמערכת פה פשוט מושפעת, המערכת היחידה שאמורה להיות לא מושפעת מדעת הקהל, זו המערכת הצבאית, בטח ובטח המערכת המשפטית בצבא, וקורה כאן בדיוק תהליך הפוך, מה עובר עליהם?
לא עובר עליהם, תשמע, הצבא,
מה קורה כאן
את זה, הצבא היה מוכן לסגור את זה לפני 10 חודשים, זה קרה בדיוק בפורים, ביום של פורים לפני שנה, כמעט 10 חודשים, ואנחנו מתקרבים עכשיו עוד 1.5 חודש לפורים מחדש, וזה היה יכול להיגמר יומיים הלכה מכן, אבל אנשי הסנגוריה, שחלק מהם התראינו כאן גם ברדיו קולחה, יש להם חשבון ועניין אישי גם, אני אומר את זה ביושר ובחינות ועוצמה רבה, עם שר הביטחון הקודם, יעלון, בוא נשים את הדברים על השולחן, שר הביטחון הקודם, יעלון, דובר על כך שהוא יאשר לאורך הדין אילן קץ, להיות התובע הצבאי הראשי, הפרקליט הצבאי הראשי, שהיום ממלאת תפקידו שרון אופק. אבל בגלל ששרון, בגלל שיעלון יש לו את השיקולים שלו, הוא ביטל את המינוי הזה, שהיה הבטחה של קודמו. ומאז יש יריבות מרה, וברגע שיש יריבות מרה בין שר ביטחון, שיצא שעה אחרי האירוע, אחרי הירי של אלור עזריה, בהצהרות לתקשורת, לא יכול להיות שחייל כזה יהיה לצבא, וזה יהיה רוח הצבא וכדומה. והוא שידר את זה לאורך כל הדרך, כולל דרך המתכל, וזה אתה יודע, דעתו. מאז מונפה לה התמונה הזאת, ואז נכנס לתמונה שרון גל, שאתמול השופטת למול עינינו ואוזנינו העיתונאים, היא אומרת לשרון גל, אם לא נוח לך לשמוע את הדברים האלה, אתה יכול לקום ולצאת החוצה. הייתה כאן מערכת שלמה שמזינה את זה, ולא רק הייתה, אלא גם ממוזנת עד היום הזה, גם לפני 3 שבועות, כאשר היו הדברים של הכרעת הדין, נשמעו בצורה מפורשת, והיה ברור שהולכים לכיוון אחד, והיו יכולים לסגור את זה בתוך שעה אחת, והוא רק צריך לעלות על דוכן העדים, ולומר טעיתי, התחרתי, אבל מישהו מזין מקומי, שמים את כל הדברים האלה, ולכן זה לא בידי הצבא בכלל. היום כל הדברים האלה, אם הפרקליטות תחליט בשבוע הבא, יום שלישי הבא, לאחר שלא הרזריה יזומן, והוא לא יגיד שהוא מתחרט. אם הוא יגיד כן, זה יגורם את זה ב5 דקות. לא יגיד שהוא מתחרט, אז המציאות תשתנה לחלוטין, ואז שוב זה יתחיל להיות מחדש, ואז יגיעו לעירוב בית המשפט העליון. ואם תשמע, 3 שופטי בדין, אומרים על אלופים בצהל, עוזי דיין ודני ביטון, אומרים עליהם, לא דייקתם, לא דיברתם אמת. אומרים לאנשי היישוב היהודי בחברון, אתם שיקרתם, לא דיברתם בכלל את הדברים האמיתיים והנכונים. אז כל הדברים האלה מוזנים. בשורה התחתונה, בצלאל, הכל עניין של יוקרה, אגו וכסף.
כלומר, אין פה בכלל מערכת משפט.
ממש לא. יש את המשפט בסופו של דבר, אבל
איזה משפט? אם אתה אמרת אגו, כבוד וכסף, כל 3 הדברים האלה לא קשורים למשפט.
אצל שלושת האנשים, אצל אנשי הסנגוריה, כי אנשי הצבא היו מוכנים מזמן לסיים. כמו שאמרת, אתה לא מגיע לפתחך 1%. לפני שבועיים, ישב, פרסמנו את זה כאן רק שלשום ברדיו קול חי. לפני שבועיים היה קצין בפיקוד הצפון, לא אגיד את שמו ותפקידו, היה בהלוויה באזור כפר הס. מהרכב שלו נגנב במכשיר מסווג של צהל ורדרים. באותו רגע הרמטכ"ל הדיח אותו, אלוף בפיקוד הצפון במקרה הזה. חודש לפני כן היה אלוף נוסף, אלוף בצהל, אלוף ראש אקה, חגי טופולינסקי, ברכב שלו נשכח, נגנב ממנו מכשיר נייד, הרמטכ"ל הדיח אותו לחלוטין מצהל. דקה אחת לא שמעת לו דיונים ולא שום דבר. כי ככה זה הנוהל הצבאי, כמו שאמרת, יש 10 מקרים כאלה. אבל ברגע שמישהו מתחיל לרפח את הדברים האלה ועומד מאחוריו גוף שלם שמנסה ומתקשר ועושה את כל הדברים האלה, הדברים נראים לחלוטין אחרת, כמו גם הסיפור של אתמול למשל, הסיפור של הוצאת הכתבים הללו, הדיונים בקבינט לפני 10 חודשים, זה כבר היה ידוע וכולם יודעים את זה, ואני רוצה להגיד לך בשם מאזיני רדיו קול חי, שלו המערכת שלנו הייתה מקבלת את הדברים הללו, היא לא הייתה מפרסמת אותם, כי יש גם את דברים של ביטחון המדינה. אם אתמול בערב אני רואה דוחות של מודיעין של מדינת ישראל שהחמאס חוגג על זה, תראו איך אנחנו עושים מכם צחוק, אנחנו מערפלים ומשתים בכם כל הזמן. אתם חשבתם שתפלו במנהרות 3 ימים, כי ככה אמר הרמטכ"ל שלכם. בסוף זה לכם 19 יום, אז איזה מין אמינות יש לכם. אל תאמינו לאויב הזה, הוא רק משקר אתכם, משתה בכם. נכון שצריך לטפל בדברים. לא הכל טוב ולא הכל נקי. אבל זה דברים שצריך לעשות אותם מתוך הבית פנימה.
טוב. אוקיי. תגמר לי עכשיו, כשאנחנו מדברים על מערכת הצבאית, עכשיו בוא נעבור רגע לצוק איתן. לדוח, כן, של מבקר המדינה. על הפרוטוקולים של ישיבות הקבינט, מי בעיניך יוצא שמה רע? השרים? הצבא יוצא דווקא כמי שהתנהל מקצועית?
מי שיוצא רע זה הדוחה שיוצא החוצה. זה הדבר היחידי שהוא יוצא רע. ברגע שדוח כזה יוצא החוצה, זה רע למדינת ישראל, רע לחיילים,
בוא נחשוב,
רע לצבא.
בוא נחשוב, למי האינטרס, כל עוד הוא לא פורסם באופן רשמי.
אני יכול להגיד לך, אתה מי שאמר אתמול בצורה מפורשת, הדוח הזה הוא רעידת אדמה, וגם זה...
השכן שלך?
וגם זה התחלה.
השכן השני שלך?
נכון, השכן השני שלי.
נפתלי בנט.
אתה אמרת כמו שאומרים, אבל זה כן, תשמע, ברור שיש אינטרסים למי שיוצא כאן ואומר, אני זה שהתרעתי, אני זה ש... כמו שהיה סיפור של השריפה בכרמל, אני זה שזיהיתי ראשון, אני זה שראיתי ראשון וכדומה. מי שאומר על עצמו, שהוא לוקח על עצמו את כל הקרדיט ואחרים לא שווים, אתה רואה גם דוחות. תורא גם דיוני קבינט. זה שיקולים נוספים. אי אפשר לנהל את כל הדברים. אני רוצה להגיד לך משפט אחד בסוגריים. כן. אולי פעם ראשונה נשמע עכשיו בקולך, כי דיברתי עליו לפני 20 דקות עם אחד הגורמים הבכירים ביותר במדינת ישראל, שבתחום שיודע את הדברים הללו. השגרירות האמריקנית, בהבטחה של אתמול בלילה, לא תעבור לירושלים, כי כך הובטח אתמול מאנשי טראמפ לאנשי אבו מאזן. תשמע אותי, אתה יכול לכתום.
עוד הפעם המשפט?
השגרירות האמריקנית לא תעבור לירושלים, כך הבטיחו אתמול אנשי טראמפ לאנשי אבו מאזן.
כן, ראיתי את הכותרת, כן. ראיתי את הכותרת, אבל אתה מאמין למי?
אני מאמין למי? אני מאמין לזה. כי חלק מהדברים הללו, זה בתשובה לנושא של הדוח. כי יש דברים שהם ברמה לאומית. יש דברים שהם ברמה אסטרטגית, אם לתקוף יעד כזה או לא לתקוף. יש דברים שהם ברמה לאומית, ברמה לאומית, מסתכלים עליהם אחרת. ואתה רואה את כל הדברים האלה מכל הכיוונים. גם הסיפור של המונה נכנס לתוך הדברים האלה. בשורה תחתונה, הסיפור של הדוח הוא צריך דבר שצריך ללמד. צהל לא ידע על כל הדברים הללו, זה נכון. צהל ידע שיש מנהרות, לא ידע את הכמות שלהם. גם היום צהל יודע שיש מנהרות, לא ידע את הכמות שלהם, אבל תמיד שאלה אם יתקוף או לא יתקוף. תשמע, ברגע הזה שאנחנו מדברים, 9:42 בגרדי קול חי, הרדיו מוביל במדינה, אגב, בשביל גם ה-TGI האחרון.
חכה, חכה ל-TGI הקרוב, עוד שעתיים, כן. אנחנו יודעים שאנחנו ראשונים. הראשון שזיהה, הראשון שזה, כן.
אבל זה אמיתי.
נכון.
ואם אנחנו מדברים על כך בצורה מפורשת, אז ישנם דברים שהם ידועים. גם הרגע הזה, 150 אלף רקטות נמצאות בידי חיזבאללה. מדינת ישראל יודעת היום על אלפי מטרות.
ובעוד כמה שנים לא עלינו, נצטרך לעסוק כאן בתקשורת, מי ידע ראשון, מי ישב בקבינט ואמר, צריך לטפל בזה אסטרטגית, ומי לא.
נכון, האם לתקוף את זה או לא לתקוף את זה. יש דברים
ויש דברים שקורים שתוקפים, אנחנו לא יודעים עליהם.
נכון.
טוב, קובי פינקלר, כתבנו על ענייני צבא וביטחון, תודה לך הבוקר.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב. עם השיר הזה של מרדכי בן דוד, ירושלים לא למכירה, או ירושלים is not for sale, אנחנו נסיים הבוקר. תודה לצביקה גרוניך, ליה ליבר, למוטי קופר, תודה לכם שהייתם איתנו. בוקר טוב, יום טוב, בשורות טובות. Overnight, a massive construction, atop our Jerusalem mountains, a campus luring innocent souls. Drink from the forbidden fountains. Like many before, they've come here for war. We're warning them now, it won't pay. Jerusalem, her holiness crying, defiling her dearest location. Politics, blinding sense of pride. Are we not the chosen nation? Together as one, we will overcome, bringing her freedom today. Jerusalem is not for sale, voices crying, thundering throughout our cities. You better run for your life back to Utah overnight before the mountaintop opens wide to swallow you inside. Jerusalem, your foes will fail. Senseless trying, he's guarding his holy city. He's punished all its intruders so awfully. They have perished, their names are history.
ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכנו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
סאנו פורטה פלוס, בדיוק מה שצריכים במטבח. סאנו פורטה פלוס, ג'ל מרוכז לניקוי שומן ולכלוך שרוף, ללא ריח חריף. אז במקום להתאמץ ולשפשף, קחו סאנו פורטה פלוס. הג'ל מדבק לדפנות הכלים ומנקה אותם במהירות וביעילות. סאנו פורטה פלוס, בדיוק מה שצריכים במטבח.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אוסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101, 054-533-4101 101.
והנה חיים שלנו יוצא מהחללית, מתקרב ומציב את הדגל. כן, זה צעד קטן לאדם, צעד גדול לשבוע החלל הישראלי.
חולמים להגיע למאדים? סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע מזמינה אתכם לשבוע החלל הישראלי. מסלול אתגרי, תצפיות, אסטרונאוטים ועוד. הכניסה חינם, 29 בינואר עד 3 בפברואר. פרטים באתר space.gov.il. האירועים להנצחת מורשת אילן רמון.
זה ברקול. והשבוע בברקול, בימים שלישי ורביעי, קרעיים או ירחיים אוף של אשפר, 1 קילוגרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות. בטטה, קילוגרם אחד ב-3 שקלים ו-80 אגורות. אבקת מרק, פטריות, בצל או אוף אמיתי של אוסם ב-16 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תנור ספירלה, רק ב-69 שקלים ו-90 אגורות. רק השבוע ורק בברקול.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדת מהגמרא עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם חייגו כוכבית 3029.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג בנמל 03-60-31-081.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו 02-538-3788.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. יש כאן הסבר בתוך דברי מרן למה קוראים לזה עירוב, שהכנו מערב יום טוב את המאכל שאני משלים את ההכנות לשבת ביום טוב עצמו. הביאור של הדברים, הגמרא מביאה שני טעמים להכנת העירוב. טעם אחד מפני כבוד יום טוב, וטעם שני מפני כבוד השבת. אומרת הגמרא, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו מאחר שבא להשכיחו. מי זה האחר שבא להשכיחו? זה יום טוב. ברגע שיום טוב עומד צמוד לשבת, אני אוכל את כל המאכלים ביום טוב ולא יישאר לשבת. לכן מכינים את העירוב מערב יום טוב. גם אם אכלתי את הכל ביום טוב כי שמחת החג עמדה לפניי ולא שמתי לב להשאיר לשבת, העירוב גורם שלא ישכח ממני כבוד השבת. זה נקרא זוכרהו מאחר שבא להשכיחו. זה טעם אחד. טעם שני, מפני כבוד יום טוב, שאם הוא יהיה תרוד כל הזמן בהכנות לשבת, לא יהיה לו זמן להנות ולשמוח ביום טוב. ונמצא שכבוד היום טוב עלול להיתמע, להישכח מחמת הדאגה לצורכי השבת. לכן, מתחילים כבר את ההכנות לשבת בערב יום טוב. כיוון שכבר התחלתי את ההכנות מערב יום טוב, מה נשאר בידי לעשות? להשלים את ההכנות. השלמת ההכנות ביום טוב אפשר להשלים. זה לא הרבה עבודה, זה לא כמות כזו גדולה של תרחה שגורמת להשכיח את שמחת היום טוב. יישאר זמן גם להכנה של המאכלים לשבת, וגם יישאר זמן לצורך האכילה של שמחת החג, של בשר ויין כפי מה שנדרש. דהיינו, הכבוד יום טוב לא נפגם בגלל שהכנתי מערב יום טוב חלק מהמאכלים עבור השבת. כיוון שהתחלתי כבר בהכנות, לא נשאר לי אלא להשלים, לסיים. ואת הסיום הזה, זה לא לוקח הרבה זמן. אין פחד שהוא יבוא לשכוח את מצוות שמחת היום טוב. זה הטעם שכותב כאן הפירוש על דברי מרן. פירוש עניין העירוב הוא שיבשל ויופה מיום טוב לשבת עם מה שבישל ואפה כבר מערב יום טוב לשם שבת. ונמצא שלא התחיל מלאכה ביום טוב אלא גמר אותה. הפירוש הזה נתן לי את שתי הסיבות ביחד. גם מפני כבוד יום טוב לשבת, שכבוד השבת לא ידחה את כבוד יום טוב, שעדיין נשאר לו פנאי לעשות את הכבוד של יום טוב, לאכול ולשתות ולשמוח, ולא הכל יעבור לכבוד שבת. וגם הטעם השני, שישאר מאכל לשבת ויכבד את השבת, גם אם הוא ירבה בשמחה ואכילה ושתייה ביום טוב, לא יבוא לשכוח את כבוד השבת. כאן אני רוצה להוסיף עוד טעם שנשמח בתוך דברי רבותינו. רבותינו כשאמרו, מפני כבוד השבת שלא ישכח, זכור את יום השבת, זוכרו, מאחר שבא להשכיחו, זה לא רק לגבי כמויות האוכל. זה לא רק כדי שנזכור להכין את צורכי השבת, זה גם כדי להשאיר מקום בבטן לאכילת ליל שבת. למשל, זה מצוי בערב ראש השנה, זה מצוי בערב, אני מתכוון ערב ראש השנה כמו השנה הזו הקרובה, שנת תשע"ח, ראש השנה יהיה בחמישי ושישי, מכינים את העירוב תבשילים ביום רביעי, וערב שבת הוא יום שישי, צריך לעשות עירוב תבשילין. זה נכון גם בשבועות שחל ביום שישי. פסח לא יחול ביום שישי. סוכות בארץ ישראל לא יחול ביום שישי. אבל בחוץ לארץ, כשם שבראש השנה יש לנו יומיים, שם יש להם יומיים, אז יהיה להם עוד פעמיים הכנה של עירוב תבשילין, גם ערב סוכות וגם ערב שמחת תורה. יהיה להם עוד פעמיים. לנו בארץ ישראל יש רק פעם אחת בערב חג, ראש השנה, ולא בערב חג הסוכות, ולא בערב חג שמחת תורה. אבל ההסבר כאן שאני נוגע בו, שאדם שנמצא ביום שישי, תמיד, כל ימות השנה, אמור להקפיד להשאיר מקום בבטן לצורך האכילה של ליל השבת, הסעודה הראשונה. ולכן, בכל יום שישי, הגבילו אותנו רבותינו. שעד שעה תשיעית ומחצה, דהיינו שעתיים וחצי לפני השקיעה, שעתיים וחצי זמניות, אדם לא ירבה באכילה. המנהג הנכון שהיום נפוץ, בכלל ביום שישי אחרי הצהריים כבר לא אוכלים פת. אוכלים דברים קלים, אוכלים מטריות, אוכלים דברים כאלה, אורז קצת, דברים כאלה שמעמידים מעט את המאכל בבטן, כך שבערב הוא יבוא, יהיה לו מאכל לתיאבון. לא יבוא חס ושלום על בטן מלאה ואין לו תיאבון, והוא מכריח את עצמו לאכול. זו דאגה שקיימת כל ימות השנה. וזה נכון גם ביום שישי שהוא יום טוב. לנו היום בארץ ישראל זה ראש השנה שחל ביום שישי, בחוץ לארץ זה גם שמחת תורה וגם חג הסוכות. יהיה צריך לדעת להקדים את הזמן של האכילה בצהריים, שתהיה בשעה מוקדמת ככל האפשר. דהיינו, אם אפשר לסיים את האכילה מקסימום עד שעה 1-2, תבוא עליהם ברכה. ועל ידי כך, עד הערב כבר המזון התעכל, ובליל שבת יוכלו לשבת לאכול לתיאבון. זו ההנהגה הנכונה, וזה גם הסבר לפסוק, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו הוא מאחר שבא להשכיחו, שאם הוא יאכל יותר מדי ביום שישי, לא יהיה לו תיאבון לאכול את הסעודה הראשונה בליל שבת כהוגן. זה הסבר לדעת להרחיק את האדם מלבטל מצווה אחת כתוצאה מקיום של מצווה אחת. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים היום קו פתוח. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
לנשום את ניחוח מטעי הקפה בברזיל, להרגיש בכל לגימה את טעמם של פולי קפה איכותיים, מה שכוס קפה אחת יכולה לעשות. קפה אליט שמחים להציג את קפה ברזילאי, 100% פולי קפה מברזיל, לחוויית קפה מושלמת. קפה ברזילאי של אליט, להרגיש את האיכות, להנות מהטעם. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית ובאריזה חדשה. תהנו.
שומע אשר, סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חז"ל.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה והגדת מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
מבצע באינטרנט רימון לרגל השקת טכנולוגיית חוכמת ההמונים, 50% הנחה למצטרפים חדשים. מתקשרים 1-800-222-234.
בית שלנו בושים חכם, אינטרנט רימון.
כפוף לתנאי המבצע.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
חדשות כל חי, השעה 10.
בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. העיתון השקל העושה תרועו בלונדון מדווח מפי גורמים פלסטינים בכירים כי הם קיבלו מפלסטינים.